ולחקירתנו בעניין טעמי המצוות. והיום, כפי שגם הציבור ביקש, נתעסק יותר בסידס קצת, אז נראה שישר לשפת אמת שיש לו משנה שלמה וסדורה בנושא הזה, משנה מקיפה, משנה רחבה. אבל רק נקדים הקדמה קטנה כדי שנוכל אולי על פיה להבין את הדברים של שפת אמת. ניגע בנקודות שבעצם כבר הזכרנו גם שבוע שעבר, כנסה איזשהו סיכום. אמרנו שבוע שעבר שכשעוסקים בשאלת טעמי המצוות, יש בעיה לוגית, פילוסופית. והיא, שכדי לדון לאם לדבר מסוים יש טעם, צריך להחליט מראש שאני יודע מה טעים, מה לא טעים. נכון? כמו שאמרנו, אם אני דן בשאלה אם לעוגה יש טעם, אם טעימה או לא, צריך להחליט שמתוק זה טעים. עכשיו השאלה אם לעוגה הזאת היא מתוקה, היא מלוכה, וכו' וכו', יש לה טעם. אני אומר שלמצווה מסוימת יש טעם, אני צריך להחליט מראש שיש סיכוי שאני אדע מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. דרך כלל, שבוע שעבר לא הקצנתי את זה, אבל אם אני אנסה להקצין את זה שנייה אחת, אז אפילו להגיד שיש טעם למצוות לא תרצח, זה לא נכון. כי מה הטעם למצוות לא תרצח באופן פשוט? שלא נהרוג אנשים. מי אמר שזה רע להרוג אנשים?
מסכמה חברתית, שאחרת אי אפשר נהל עולם.
בסדר, מה אכפת לי המוסכמות החברתיות האלה?
אני מגיש שבטיעון חוזר
מלא
במושם,
כי
אם אני
מאמין שקדוש ברוך הוא ברא
את העולם,
ברא את הנושא,
אז הגיוני מאוד שיש ממשק בין הטבע של האדם.
זה אמירה אחרת, זה אמירה שבאה ואומרת, אני לא מחפש
את טעמי
המצוות. המצוות הן טובות וזהו זה, אני לא מחפש את טעמיהן. החיפוש אחרי טעם המצווה מניח בתוך הנחת יסוד שלי יש יכולת להחליט מה נכון מה לא נכון. אם אתה היום מצווה משרתת את האינטרס הזה שבעיניי נראה נכון, אז למצווה יש טעם. בסדר?
אני ראיתי פה משהו.
כן, אבל בשביל זה קודם כל צריך להחליט. בוא נגיד.
כאן המשך של הדרך הזאת מסוכמת. ברגע שלא יש. כאן המשך מסוכם, מסוכם מאוד.
שלב הבא, אם אני אומר שמצווה לא תרצח מלמד אותי שזה לא טוב להרוג בני אדם, אז שיפסק למישהו צריך להוציא אותו להורג הבית דין, יבוא למחרת התליין, לא מחרת, באותו יום, צריך להורג אותו באותו יום, יבוא התליין ויגיד, אני לא הורג אותו, אותי הגננת עם דעה שיש מצוות לא תרצח. אמורים לא להרוג מישהו. מה? לא יודע, מה זה איזונים? איזונים בין מה למה? מישהו חילל שבת, השם ישמרנו, מה נהרוג אותו? הרי התורה לימדה לא תרצח, התורה אמרה, שאני מניח הנחת יסוד שזה לא טוב להרוג בני אדם. מה שאני אנסה להגיד, לוגית, שהמושג טעם, טעם למצווה.
אני חושבת לפיקוח נפש, אז תרוג
את משקלים. בסדר, אז יש כבר סתירה פנימית לתוך האינטרסים התורניים, מן החינם, זה עוד קושי נוסף. זאת אומרת, בעצם החיפוש אחר טעם, כבר החיפוש אחר טעם בעצם מניח הנחת יסוד. מה שנקרא נקודת ארכימדס, בסדר, בשפה של זה, נקודת הארכימדס היא אני. זה נקרא בשפה של הפילוסופים תפיסה אנתרופוצנטרית. בסדר, אנתרופו זה אנושי, יש תפיסה תאוצנטרית ויש תפיסה אנתרופוצנטרית. תפיסה תאוצנטרית שמה את האלוקות במרכז. האינטרסים האלוקיים עשה רצונך כרצונו בעצם. האינטרסים האלוקיים הם הנכונים, הם הטובים. ותפיסה אנתרופוצנטרית אומרת, אני יודע מה נכון ולא נכון בעולם. עכשיו בוא נבחן את המצוות. אפילו נסתכל עליך בספר החינוך, בשורשי המצווה. אז בהרבה מאוד מהמצוות, שורשי המצווה, נגיד בלא תרצח ולא תגנוב כל המצוות כאלה, כי תשים לב שפעמים הוא משתמש אפילו במין ביטוי כזה, כן? שהנחת היסוד שלו היא שטבע האדם ויסוד הבריאה או וכו' וכו' הוא ככה וככה, שכדי שהבריאה תתקיים צריך שמשהו כזה וכזה יקרה. עכשיו לאור ההנחה שככה צריך, עכשיו בואו נראה שהמצווה הזאת משרתת את הערך הזה. אבל מי אמר? מי החליט בכלל שבאמת זה ערך שהוא דבר נכון? אני הופך את עצמי, אני נכנסתי למשבצת של מציאות מוסרית, סובייקטיבית, רלטיביסטית, יחסית. יחסתי כבר קצת לעולם של תפיסות מוסריות פוסט-מודרניות אפילו, אפשר להגיד יותר מורחב. אחד הוויכוחים הרי, בתוך הפוסט-מודרניות, זה בשאלה אם יש בכלל מוסר או אין דבר כזה, אם יש מוסר חילוני או אין מוסר חילוני. כדי לדון בטעמי מצווה, אני צריך להניח שיש מוסר חילוני. יש מוסר שאני בחלק החילוני שלי מחליט שהוא טוב ולא טוב. עכשיו בוא נראה אם המצוות משרתות את הערך הזה או לא. אבל מי אמר שמה שאתה החלטת מראש הוא טוב או לא טוב, הוא באמת טוב או לא טוב? אוקיי? עכשיו, בגלל זה, שפת אמת הולך בכיוון אחר לחלוטין, שמנסה לשלב את שני העולמות האלה ביחד. ויש הרבה מאוד פסקאות שבהם, הרבה מאוד תורות ושמיסים של שפת אמת שמתייחס לנושא הזה. בחרתי היום כמה מתוכן, שהם רובם הולכות במהלך אחד, עם כמה נקודות. אנחנו אולי נספיק לגעת במקום שבו השפת אמת מראה מהלך קצת הפוך. אבל כרגע בואו נתמקד במהלך אחד שלא נמצא יותר מדי מבולבלים. והמקום המרכזי שבו השפת אמת עוסק בנושא הזה זה סביב טעם מצוות המצה. למה טעם מצוות המצה הוא הכי מזמין לדון בטעם מצוות המצה? כי יש טעם. או אין הטעם. זאת אומרת, יש פוטנציאל שיהיה לטעם כפשוטו. זה מצווה, דרך כלל, המצווה היחידה שיש לנו היום לאכול משהו. זה המקדש, יש עוד מצוות אכילה, אבל היום, בזמן החורבן, המצווה היחידה שאנחנו אוכלים זה מצוות מצה, אין עוד מצווה לאכול משהו. חוץ מדברים שכל המצווה לאכול אותם זה בגלל שהם טעימים. מצוות דרבנן. הדאורייתא זה היחיד. יש מצוות דרבנן שאני צריך לאכול משהו, אבל למה אני צריך לאכול אותו? בגלל שהוא טעים, שהוא טעים. ברבורים וסלע ודגים. אנחנו צריכים לאכול לחם השבת, אנחנו אוכלים את זה בשביל שזה יהיה טעים לנו. שימו לב דרך אגב שזה פה, זה דוגמה למצווה. שמניחה קודם הנחת יסוד. מה היא מניחה הנחת יסוד?
טעים.
שאם זה טעים זה טוב, כן? ובשבת צריך שיהיה טוב. תורה לא אמרה לאכול בשבת. מה תורה אמרה? לגנב את השבת, לכבד את השבת. עכשיו אני מניח הנחת יסוד שמי אמר לי אותה? גננת. מה זה מי אמר לי אותה? אני יודע אותה מרגישה שאני אצלנו בטן ימי. שלאכול זה נעים וזה טוב. לאור חיבור שתי ההנחות האלה שהתורה אמרה לגנב את השבת ושלאכול זה מענד, אני מניח שצריך לאכול בשבת. אתה מבין למה שקרה פה? יש פה, זה מנגנון לכאורה, אפילו פה איזשהו מנגנון כזה, אבל זה דרבנן. חכמים עשו את זה הרבה פעמים. אוקיי, התורה אמרה עיקרון, חכמים...
לבכות בשבת זה עונג.
מה?
זה מצאנו שלפעמים לבכות זה עונג בשבת.
בדרך כלל, והמחלוקת בין האחרונים, בדיוק עסקנו בזה שיעור חמישי, כן? המחלוקת בין האחרונים, איזה בכי מותר. פשט הרמה שמותר בכי כזה, שמה עושה בסוף, שמקל עליי את הכאב שיש לי. אתה אז חולק עליו, מה פתאום? זה בכי עצוב, נכון? בסוף יהיה לי שמח, אבל בינתיים בכי עצוב. לא, מדובר בבכי של רבי עקיבא, שבוכה בבכי של דבקות, שהבכי עצמו הוא כבר נעים לו. שימו לב גם פה, מה אתה הנחת יסוד? הנחת היסוד הבסיסית היא שצריך להעליג את השבת. עכשיו השאלה, מה מענג? מה נעים, מה לא נעים? שאלה? וואלה, זו שאלה אנושית, לא בטוח. הרי מה חושב? משהו מסוים, אתה חושב אחרת. כל אחד מדרך כלל מגיע לא ממקור, אלא מסברה שלו. הרי מה אומר? אני פסיכולוג, ואני אומר לך שאם אתה בוכה ובסוף אחר כך נהיה לך יותר קל, אז לבכות זה כיף. ואתה אומר, לא נכון. כן, לבכות זה לא כיף, לבכות זה עצוב. יש בכי של דבקות, שהוא כיף בפני עצמו. אבל בכי כזה שהוא... שימו לב למנגנון שקורה פה שוב ושוב. אוקיי. עכשיו, בטעם המצווה, השפת הבית מתמקד בעיקר במי, מי הוא זר. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו כבר לפני שלושה מפגשים, מפגש הראשון שלנו, שאנחנו ננסה קצת לדבר על ארבעה בנים, נכון? על... כמו שהאגדה בנויה לענות לארבעת הבנים, אנחנו מנסים לקנות בשיעור הזה כלים לענות לעצמנו ולבנים. נכון? לדור הצעיר, לצעירים, כמו שאמרנו, גם לכל אחד איתנו יש בנים אפיקורסים בתוכנו, אבל גם לענות לבנים. איפה אנחנו נפגשים עם מודל חזלי של מענה לבנים? ארבעת הבנים. מה השאלה של החכם? תראו את הפסקה הראשונה שלפניכם. שפת אמת פסח, תפרש למד א', יש לכם חבר'ה. בשאלת החכם, מה העדות והחוקים? לכאורה, איך שואל טעם על חוקה? שימו לב, בהנחת היסוד של השפת אמת, זה שמה החכם שואל, מה הטעם, בשביל מה? אנחנו עושים את העדות והחוקים. אז מה זאת אומרת? הרי מהותה של החוקה זה שמה? שאין לנו תשובה למה אנחנו עושים אותה. זה מושג חוקה. כי באמת מגיד דבריו ליעקב, חוקה ומשפטיו לישראל. שבני ישראל יודעים טעם גם בחוקה. מגיד דבריו ליעקב, חוקה ומשפטיו לישראל. גם חוקה וגם משפטיו. לא רק המשפטים עם ישראל יודע. פשט הפסוק דרך אגב שמה הכוונה מגיד דבריו ליעקב, חוקה ומשפטיו לישראל, הוא מגיד לנו את החוקים, הוא לא מגיד לנו את טעם החוקים. אוקיי, זה הפשט. אבל עשת אמת ולוקח את זה קצת החוצה מהפשט. פה הוא מסביר שהמושג מגיד ורב ליעקב חוקה ומשפטיו לישראל, שהקדוש ברוך הוא לישראל הוא מגיד גם את טעם החוקים. שבני ישראל יודעים טעם גם בחוקה. איך זה יכול להיות? הרי מהותה של החוקה לכאורה שלא נדע בטעם. לפני שתמשיך את המשפט הבא, בואו נקדים את המשפט הקודם. כשאני אומר שאני לא יודע טעם בחוקה, אני בעצם מניח הנחת יסוד, שאני יודע טעמים מסוימים. לגניבה, לרצח, לזה מצאתי טעם. ולחוקה אני לא מוצא טעם. כלומר, זה לא מסתדר איתי, עם מה שאני יודע מראש. מה שפת אמת לא, והוא, על ידי שמאמין ועושה החוק באמת, אף בלי הרגשת הטעם, על ידי זה זוכה לידע הטעם גם כן. כלומר, מי שיבוא אל מצוות החוקה, בצורה כזאת של קיום מתוך זה שאני מבוטל אליה, עושה החוק באמת אף בלי הרגשת הטעם, כתוצאה מזה אני אזכה לידע הטעם גם כן. איזה טעם אני אזכה? פה שתי אפשרות בשפת אמת עכשיו לך להבין. אפשרות אחת זה שבסוף החוקה תסתדר איתי, מה שאני מראש חשבתי. אפשרות שנייה של מה שיקרה, לדעתי זה מה שהשפת אמת רוצה להגיד, שבסוף אני אבין שזה נכון, שזה טוב. שמה שהחוקה מייצרת ושרתת איזשהו אינטרס, החוקה גורמת למה שמסוים לקרות, בסדר? לא יודע כרגע מה. בסדר?
על ידי המעשה אני אבין את הטעם.
אבל מה אני אבין את הטעם? אני אבין שלא הבנתי מראש מה הטעם. משל למה הדבר דומה? נגיד שיתנו לי לאכול מאכל שהוא לא טעים לי מראש. בסדר? ויגידו לי, הוא בריא. ובגלל שהוא בריא, הוא גם צריך להיות לך טעים. יכול להיות שאחרי הרבה פעמים שאני אוכל אותו, מה יקרה? הוא יתחיל טעים. זה קורה, כי הטעם הרי זה דבר נרכש, נכון? זה שימו לב איך אנחנו משתמשים כל הזמן במונח הזה, במונח טעם. השאילו אותו, ולקחו אותו מעולם החושים, והשאילו אותו לעולם היהדות פה, כן? לעולם הדיון הפילוסופי. טעם הוא דבר נרכש. זה אני ראיתי את זה בפציינטים שלי. אני גם אנתרופט בהכשרתי, אני כבר לא כך עוסק בזה בשנים האחרונות, אבל בעבר היה לי קליניקה, ראיתי את זה. אחד הדברים המרכזיים של אנתרופטים עושים זה תזונה בריאה. מגיע אליך פציינט, הוא לא מסוגל, כאילו הוא מוטרף על איזה מאכל מסוים, שהמאכל הזה הורג אותו. אתה צריך לתת לו אלטרנטיבה. הוא רואה איזה פלא, אנשים שעובדים נכון עם עצמם, לאט לאט בסוף, הטעם שלהם נרכש, זה כולנו יודעים. הרי למה אנחנו אוהבים לאכול? מישהו פה בא לו לאכול רגלי צפרדעים, ולא יודע מה. פעם אחת הייתי בשיעור, בשבילה לבעלי תשובה. אמרתי להם שיש דברים שהיצר הרע מאוד נלחם בנו, הרעיות, דברים כאלה. יש דברים שמישהו בא לאכול שרימפס, 20 זוגות עיניים, אנחנו, כן. אנחנו שרימפס, כן, זה בדיוק העניין. עכשיו, למה לי לא בא לאכול שרימפס? סיבה אחת מאוד פשוטה, לא כי אסור לפי התורה, אלא כי תרגיל אותי ששום זה מגיל, שגם ג'וקים זה מגיל, ויש כאלה שאוכלים ג'וקים, כל מיני יש בשבטי הפיג'ים, לא יודע מה אוכלים ג'וקים. מי אמר שזה מגיל? זה לא מגיל. כלומר, טעם וחושים וכולי, הם דברים נרכשים לחלוטין. אומר השפת אמת, יכול להיות מצב שבו גם הטעם הרוחני שלי יהיה טעם נרכש. אם אני מראש אקיים את מצוות הבורא, אפילו שאני לא יודע את הטעם, בסופו של דבר אני ארגיש טעם, זה יהיה מתוק בעיניי לקיים את המצווה הזאת. אני ארגיש נעים בתוכה.
זה עיקרון של אחרי המעשים שכים על הרבות, החינוך כותב במצוות פסח פעם ראשונה.
כן, אבל שם תשים לב מה הוא עושה עם זה, שם הוא דווקא כן משתמש במצוות ארכימדית. הוא מניח שיש עיקרון רוחני טוב, והוא מה? חופש והחירות. בסדר? עכשיו, מצוות הפסח משרתות את הדבר הזה. כשאני לא אשבור את העצם בפסח, עכשיו הוא מסביר את זה, בשבירת העצם, זה המקום שבו מתוך כזה, זה מצווה י' ד', משהו כזה. כן? אם אני לא אשבור את העצם קורבן הפסח, אז אני אקנה בתוכי מה? תודעת חירות. שחירות זה דבר טוב, מי אמר שחירות זה דבר טוב? אולי חירות זה דבר לא טוב? מה, אתה מהפכה צרפתית אתה? מה, השפיעו עליך הדיבורים של מהפכה צרפתית? הדבר, דווקא, לא יודע שהזכרת את זה, זה ממש דוגמה. מה? הוא היה לפניהם, כן, כן, אבל תשימו לב מה הוא אומר. הוא מניח הנחת יסוד, שחירות זה דבר טוב ונחמד. מי אמר? מי אמר? אולי חירות זה דבר רע. הדבר, אולי באמת מה שנכון, יהיה משועבדים, להיות עבדים. כדוגמה מעניינת, כולכם מכירים אולי, לא יודע, יש הגיעה בפרסם של הרב קוק, שהוא כותב אותה לדוקטור בנימין לוין, ששואל אותו על המוסריות של העבדות. הוא אומר לו, יש שבטים כאלה בעולם שטוב להם להיות עבדים. תראו מה קרה לאפריקאים. לפני 100 שנה התחילו לשחרר אותם, ותראה איך הם נראים. כן? שוחטים אחד את השני, רוצחים אחד את השני, יבשת שכולם מחלות, זוהמם, קיצור, כל הרע שבעולם רק קיים שם, כי הם לא מסוגלים להיות זכורים. אוקיי, עכשיו, אפשר להתווכח עם ההסבר הזה, אפשר לא להתווכח, אפשר להסכיר לקבל אותו, לא משנה. מה אני מנסה להגיד מהותית? מי אמר שחירות זה דבר נכון? אולי להפך, אולי עבדות, אולי האנושות צריכה, תדעו לכם דרך אגב, שבתרבויות העתיקות, תפיסת העבדות הוסברה פילוסופית. אתה יודע שיש שם הסבר פילוסופי שלם, שהאנושות צריכה להתחלק לקבוצה שתוביל את האנושות, ותשלוט בשאר האנשים הפשוטים. אי אפשר הרי שכולם יהיו משכילים וחכמים. זה הנחת יסוד, ראשונה. אין כסף לעשות את זה. אם ככה, יהיו הרבה אנשים שהם יהיו טיפשים. אדם טיפש, אם לא מובילים אותו מה הוא עושה, שטויות, פוגע בעצמו. אין ברירה, אלא שהאנושות תתחלק לחכמים, משכילים ואדונים, וטיפשים נבערים ועבדים. האדונים ינהלו את העבדים בצורה נכונה, זאת הדרך הנכונה לנהל את האנושות. אוקיי? אז מי אמר שחירות זה דבר טוב? אדרבה, הדוגמה של הדוגמה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות לאיפה? לאיפה אני רוצה למשוך את הלב, כן? מה המטרה הסופית שלי? האם המטרה הסופית שלי היא דבר שהוא טוב אובייקטיבית או סובייקטיבית? בסדר? אומר השפת אמת, אם אתה תקיים את המצווה בשלב הראשון באמת בלי הרגשת טעם, הילד זוכה לידע הטעם גם כן, והוא עצמו גם כן החיית מצב, שהיא בלי טעמים, רק כמו שהיא. רק מה שמונע מהאכלים אחרים כדי להיות נדבק בטעם המצב, על ידי זה מרגיש דבקות המצב שלא משיג הטעם. אפשר דרך לדרוש את זה על דרך העבורת, על זה שהמצב הופך להיות טעימה גם כן, כן? אבל גם בגלל שהמצב, גם אם המצב לא טעימה פיזית. אז יש כתוב, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה אומר? שמה צריך להיות הטעם האחרון שאיתו אנחנו נפטרים מליל הסדר? באמת היא שבזמן חזל, קורבן פסח, כן, שיש לו טעם. אבל היום עם המצא, זה הטעם, או יותר נכון, לא הולכים לישון, לפעמים לא נקרא הלילה, שתחטפנו שינה, יש כזה, זה ממש לילה של חטופים, כולם נחטפים מאוד מהר בלילה הזה, זה מעניין מאוד העניין הזה.
אחרי חודש של העבודה.
מה, אחרי כן,
מין זה? אחרי ארבע כוסות.
מה, ארבע כוסות?
זה חודש של העבודה, המערכת דברית.
אנשים נחטפות מהעבודה, אבל גברים נחטפים ארבע כוסות, כל אחד מה...
כל אחד וחטף
מזה. מה, זה גב, מין זה גברים, שלא יהיה עבודת פרך, לעשות כל אחד משהו, משהו צריך. הרי זה זכר, למה אנשים מעסיקות אותנו לפני פסח? זכר לגזירה של אותו צדיק. והם גזירתו של אותו צדיק. לכן אנחנו בכל החגים מקפידים עוד כאן לגזירה של אותו צדיק. עכשיו נכנס לכסלו, עוד מעט תהיה חנוכה, מה הוא רצה על אותו צדיק? להשכיחם תורתך? אנחנו מקווים את זה, בין הזמן עם דרבונו, נמצאים כולם מהישיבה, מה זה. קיים גזירתו, מה? תיאוכוס, מי אנחנו שלא נקיים את גזירתו? טוב. קיצור, השלב הראשון, עכשיו בואו ננסה להבין פילוסופית השפת אמת. מה עומד מאחוריו? זה רעיון עמוק מאוד. אני עושה את אמת, אני אפרש אותו בשלב הזה, הוא לא אומר את השלט התחילה דוי, הוא אומר את זה בהמשך מפורשות. אני מניח הנחת לסוד שבאמת אין שום טעם בעולם, יש דבר אחד טעם, טעמו ראו כי טוב השם. לא סתם פסוק, זה לא במקרה שלפתי אותו עכשיו, כן? טעמו ראו כי טוב השם, אין עוד טעם אחר טעים בעולם, הדבר היחיד שטעים בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הוא הדבר היחיד שטעים. עכשיו מה אני צריך לעשות? להרגיל את הטעם שלי, ללמד את הטעם שלי, ליהנות מהשם יתברך. זה הכל. אם אתה לא נהנה מהשם יתברך, זה מה שחוש הטעם שלך דפוק. משהו לא בסדר בחוש הטעם שלך. תתרגל להרגיש לטעמו הוא כתוב השם, ואז תראה שכל המצוות טעימות פתאום. הוא רואה איזה פלא, פתאום כל המצוות יהיו טעימות. אה, מה אתם אומרים? כיוון, נכון? יפה.
אני אומר שאמרתם, הטרומפתיה, איך המקצוע שלך שם?
הטרומפתיה, כן. זאת אומרת, להרגיל את האדם לטעם חדש. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך לפסקה הבאה, שבה הוא עולה מדרגה קדימה. כנגד ארבעה בנים, נראה, שהוא נגד ארבעה שמות של גאולה, שהגאולה היה מכל הדלת גלויות. ושאלות הללו יש בכל איש ישראל. שימו לב, השאלות שארבעת הבנים שואלים, מה שאמרנו לפני רגע, זה הכי נוכל לנסות אמת עכשיו. זה לא הבן החכם, הבן התם, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו שואל את השאלות האלה. מצד חקירות השכל, שעל ידי זה היצר הרע מערער אחר החוקים, ועל זה צריך להיות התשובה מוכן בלב האדם, כי לעשות רצון אשר רצון השם יתברך, יש מזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצווה. שימו לב, יש בזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצווה. שפת אמת לא מפספס מילה. אתם יודעים, דרך אגב, יש ביטוי ברב קוק, שפת אמת צריך ללמוד כמו ראשונים. ככה רב נריה מביא בספר ליקוטי הראייה, שהרב קוק אמר לו ששפת אמת צריך ללמוד כמו שלומדים ראשונים.
הוא כתב בעצמו,
לא, זה כתב בעצמו לחלוטין, כתב בעצמו. הוא במוצאי שבת היה יושב, כותב בעצמו, ואפילו זכינו דרך אגב לראות חלק מכתב היד. סיפור מאוד מעניין, שהתחלתי לעבוד על ההוצאה של שפת אמת, נודע לנו שכל הכתבי היד נמצאים בארגז של איזה גויה בגור הקלבריה. שאבא שלה היה גוי של אמס, של, 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 של שבס, אצל אמרי אמס. קיצור, שלחנו איזה סוחר דייקה, שנעשה דרכוש את זה ממנה. הוא הגיע אליה, אמרה לו, לא, זה סגולה. אני לא מוכנה, זה סגולה. כל עוד זה פה, לא קורה לילדים שלי הבית שום דבר. אנחנו, הבית שלנו אין מחלות, אין שום דבר זה, לא יצא מהבית. קיצור, חזר הסוחר דייקה לארץ, וסיפר לנו את זה. ואחד מהאנשים שהתעסקו בזה, איכשהו ברוב טיפשותו, אמר את זה למישהו מחסידי גור. שבוע אחרי זה הגיע משלחת של חסידי גור לגור הקלבריה, נכנסה לפאב המקומי, שימה 100 זלוטי לכל בריון, כל הבריונים הגיעו לבית של הגברת, ולקחו את הכתבים, ובאמת זה עבד ממש מה שהיא עבדה, כל עוד הכתבים היו בבית שלה לא קרה שום דבר, מהרגע שהכתבים יצאו מהבית, נשברו עצמות לכל הילדים שלה, הם פשוט שברו לה את כל העצמות ולקחו את הכתבים, תראו איך סגולה, ממש עובד. קיצור, ארגז, אלו, נסו איתו לארץ, שוכב עד עכשיו במרתפי גור באיזשהו מקום, והם לא מוכנים שיגור בזה. לא ברור למה, כן, יכול מה אכפת לכם. אז מכמה דפים שהגניבו לי, כנראה שנעשו כמה שינויים קלים, כל מיני מקומות, לא הרבה, באמת, אבל נעשו כמה שינויים קלים, והם מפחדים שאולי ימצאו את זה איזה שינוי, לא יודע, קיצור, לא נוגעים בזה. אז זה קבור שם, אני מקווה שהם לפחות משמרים את זה, גם זה אני לא בטוח. חוף ענייננו זה מחברות, ששפת אמת כתב בעצום, מוצאי שבת, אתה גם אפילו יכול לראות שכותב, שאני לא זוכר בדיוק, כל הדברים כאלה, בסדר? לא כסדר, קיצור, יש ביטויים, חד משמעית, הוא כתב בעצום, כל מילה מדויקת.
אז
אני רוצה
שירו שהוא כתב שאני לא זוכר
בדיוק. כן, לא, זה מופיע בתפוסים גם, גם בתפוסים, גם מטפס, גם מטפס דווקא, כתוב, כן, כן. כן, טוב. זה רק בגור היום כבר, אסור להגיד שהרבא טועה, זה לא, אז עוד היה מותר להגיד שהרבא לא זוכר, זה רק המצאה חדשה.
רק
לרבה
עצמו
אתה
להגיד את זה.
כן, על עצמו. בכל אופן, אז כל מילה צריכה לדיוק, לכן תדייקו פה. הוא היה יכול לכתוב הרי, כי לעשות רצון להשברך, השם יתברך יש מזה יותר שמחה מהבנת טעם המצווה. ממש, אותו משפט בדיוק, זה לא טעים, אבל זה משמח אותי מאוד. לא, יש מזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצווה. ממש מדויק. למה? אם אני עושה את זה, בסוף זה הופך את הדבר הכי טעים בעיניי. וזה מפתירים אחר הפסח הפיקומן, שטעם מצווה של מצב שאין בו טעם, מתוק לו יותר ממתאמים. עכשיו, והרשע פורא כל ממש, מה העבודה? ואמרו לכם, פירוש, מה כוחו של בשר אדם לעבוד את השם נדבך? הוא טוען טענה אחרת, זה הטענה של המהר"ל בפרק הבא. אתם זוכרים שבוע שעבר למדנו פרק ה'? פרק ו', הוא פותח אותו במה? יש מן הפילוסופים שמקשים מה בכלל קיים מצוות, מה הסברה שלהם, איך אני הקטן, בפעולה שלי עושה משהו לבורא עולם? הוא מטאפיזי, הוא רוחני, הוא מעל המציאות הגשמית. אני הקטן, בתפילין של אור של בהמה, עושה משהו במציאות? מילא, תגיד לי, השגת המושכלות, רמב״ם, רלב"ג כזה, שזכרנו אותו שבוע שעבר, צריך לתת את הרלב"ג, שמה שטעם כל המצוות, זה להגיע לעשיית המצוות, איכשהו אני יכול להבין. כי זה המכנה המשותף, זה החיבור. החיבור בין אדם לבין בוראו, זה השכל. בסדר. אבל בהמה של אור, אור של בהמה, מזה אני עושה משהו באלוקות? זה מה שהרשע שואל? אמרו לכם, פירוש, מה כוחו של בשר ודם, לעבוד בשם יתברך? ועל ידי זה מערר אחר ההשגחה העליונה, כמו שכתוב בספרים. והתשובה בעבור זה, פירוש על ידי שהוא בשר ודם, ואין לו שכל כראוי, חשוב לפניו יתברך עבודתנו יותר מלאכי עליון. דווקא בגלל שאנחנו לא מבינים, בגלל שאנחנו עושים את זה שאנחנו עושים בלי להבין, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הוא רצה לברוא יצורים כאלה, שיעשו מה שהוא אומר, בלי שהם יבינו בכלל למה לעשות את זה. בשאלת הטעם, טוב, פה ממשיך הלאה, זה לא כזה כבר משמעותי, אבל העיקרון הבסיסי פה, אני אומר, בעיקר לגבי חכם. מה?
כי לפעמים אתה מבין, אתה כבר עובד את עצמך.
בדיוק, דרך אגב, לא לפעמים, לפי הסתם באמת לכאורה תמים. בכל סיטואציה שבה אני אבין טעם, דרך אגב, בתנאי שהטעם הזה יהיה טעם חיצוני. אם הטעם יהיה טעם פנימי, דהיינו, טעם אלוקי, הוא אמר לי שזה הטעם, מצוין, אז יש מצווה, יש לה מצווה תכלית, מה התכלית? להשיג אינטרס אלוקי. בסדר? אבל אם הטעם הוא הטעם שלי, המפקד עומד מולי בצבא, בסדר? הוא אומר לי, תעשה X, תעלה על הטנק. למה לא על הטנק? אם אני מחפש להבין, אז באותו רגע חסתי, המפקד הוא לא מפקד. מי מחליט מה נכון, מה נכון? אבל להראה, אני חכם, אני יודע מה נכון לעשות, לא יכול לעשות. כשהמפקד יסביר לי, אני לא על הטנק, בבקשה, כבוד המפקד יסביר לי. אם אני אומר, לא, אני דרך כלל אני מאמין שסומך למפקד שלי, הוא כנראה מפקד טוב, הוא בן אדם, יכול להיות, אבל כנראה הוא צודק. והוא אומר לי, על הטנק, כנראה שסיבה טובה לעשות את זה. יש סיבה, יש טעם, ואני לא יודע אותו, ברגע שאני עולה על הטנק, באותו חדר הכרזתי שאני עושה מה שהמפקד אומר. עכשיו, יכול להיות שאחרי גם מה יקרה, המפקד יסביר, אבל הטעם יהיה טעם לפי הקריטריונים של מי? של המפקד. ברגע שאני צריך לתאים לקריטריונים שלי, הפכתי את הפירמידה, כן.
מבוטל אליו, מבוטל לקיום של המצוות שלו. הוא לא חושב שזכית להבין משהו מהרצון שלו, ואני אעשה את זה גם בלי שאני אגיד.
כן, בתנאי שהוא זה שלימד אותי. אני לא גונב, כי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא רוצה שהאנושות תהיה תעבוד ככה, שאנשים ייקחו משהו ממישהו שלא שלהם. לא כי הגננת לימדה אותי שזה לא טוב לגנוב. אם אני אעשה את זה כי הגננת לימדה אותי שזה לא טוב לגנוב...
אולי גם מצד הקדוש ברוך הוא, העניין של העולם זה שאנשים יתנהגו בצורה מסוימת. עכשיו,
בהנחה
שאנחנו מתגיעים
בצורה הזאת. ספר החינוך? זה ספר החינוך, חינם, זה מה שהחינוך אומר. ראש כוח. אומר שפת אמת, לא, אני רוצה קודם כל שהוא יגיד לי את זה. כל עוד הוא לא אומר לי שזה האינטרס שלו, ואני מחפש. בספר החינוך אין למטה כוכבית. שורש המצווה הוא כך וכך. בואו ניקח את הדוגמה של קורבן פסח, כן? שורש מצווה לא לשבור בו עצם כדי שנרגיש תודעת חירות. כוכבית למטה, יהויאן ישעיהו כ"א כ"ג, ששם הקדוש ברוך הוא אומר זה טוב לבן חורין. בסדר? אם היה כתוב ככה, אז אין שום בעיה. לא כתוב ככה. שוב, אני לא אומר כרגע מתקיף את ספר החינוך ספציפית. אני לא אומר, בכלל כל הראשונים.
זה אין ברכה לאיזה, מצוות צריך להיות.
זה הרשב"א. זה הרשב"א בשירות. אין החינם, לפי השפת אמת פה, הוא לא סתדר עם הרשב"א הזה.
אבל לא. הרשב"א צריך להיות, אני מבין אותם, הם טובות לי. אתה עובד את עצמך עכשיו.
אז לפי הרשב"א, לא, זה לא טוב לי, אני לא מבין. כשאני נותן צדקה, אני לא עושה את זה כי אני חושב שזה טוב, אני עושה את זה, לפי השפת אמת, כן? לא נכון, אני לא עושה את זה.
לא, אבל גם השפת אמת מודה מה קורה בפועל. יש, איך צריך לעבוד באידאה?
לא, לא בטוח, עד רבה, לא בטוח בכלל. משני הכיוונים, יכול להיות שאני אניח תפילין מתוך הזדהות איתה, ויכול להיות שאני אתן צדקה בלי להזדהות. וזה לא יהיה לי טוב בכלל, ואני ארגיש ממש רע מזה שאתה עכשיו.
אני חושב שעל פי רוב, אדם שנותן צדקה, או מכבד הורים או זה, זה רגש אנושי פשוט. לפני כל החשבונות של המצוות.
ויכול להיות, וייתכן שזה לא יקרה, נכון?
ייתכן כן, אבל כשחזל באים לתקן ברכה, הם צריכים לתקן הם מסתכלים איך, מה ההתנהלות.
אני לא יודע כרגע בצד התירוץ של הרשב"א, יש כמה תירוצים אחרים לנו מברכים יותר מן חברו. כרגע מה שאותי מעניין זה לא למה לא מברכים, אלא מה עומד מאחורי הרשב"א. מאחורי הרשב"א לכאורה, מדין החנמים, כמו שאמרתי, רוב הראשונים ככה הבינו. רוב הראשונים הבינו שזה בסדר להגיד שלי יש הנחת יסוד מוקדמת. יש איזשהו מוסר אנושי מסוים. לכן זה בסדר לחפש טעמי מצוות ולהגיד שמצווה X מתאימה לעיקרון אנושי מוקדם, להנחת יסוד מוקדמת. יש לי דעות מוקדמות, דעות קדומות. צורך העניין, ואני מלביש את המצווה לדעות הקדומות, אני חושב שהראשונים ראו בזה משהו לגיטימי, הנה חינמי. מה שבחסידות ניסו לעשות, אני חושב שסדנטו מייצג די בוטה של זה, אבל לא בוטה, די חריף, אבל זה לא רק הוא, אני חושב כמעט כולם, הניסיון מתורת הקבלה ועל חמת כמה חסידות, להגיד שלא, שאני לא עושה שום מצווה בגלל שהיא מסתדרת, לא רק לא עושה אותה, הייתי עושה אותה בכל מקרה, זה לא העניין בכלל, זה לא טעם המצווה גם. עד רבה, אולי הפוך. בסדר, אבל הרבה פעמים אני לא אזדהה עם זה, אדם שאבא שלו מאוד התעלל בו ופגע בו וכו' וכו'. נגיד שההלכה היא כמאן דאמר שאבא רשע צריך לכבד אותו, זה הרי מחלוקת. נגיד, כשאני אכבד את אבא שלי, אני ממש לא מרגיש שום רגש אנושי בזה. עד הבא, אני תיורג אותו אם אתה לא יודע. בסדר? אני משפטי ששמעתי מאנשים. בסדר? מה? מה
שהיה פה.
כן, כן. טוב, השאלה היא מי שהרג, הרג במרכאות בצדק. בסדר? אני אומר לך כאן אנשים שאמרו לי, שמה הייתי הורג אותו, וכשהם סיפרו לי מה הוא עשה, אמרתי להם, גם אני הייתי הורג אותו. אוקיי, עכשיו למנדה אמר שהם צריכים לכבד אותו. בסדר? הם יעשו את המצווה הזאת, היא בהתקף יד גמורה לחלוטין. שום הזדהות לא תהיה עם זה. בכלל לא. ומאידך גיסא, יכול להיות שכשמשמרו שבת, שזה יכול להיות בנה מהמקום, הם יגידו, וואו, איזה יופי, הנה, השבת היה באיזה... הבת שלי הראתה לי, באחד נולד השבת. בסדר, השבת היא שמעית? בוא תראה שהיא שכלית. הנה, הבת שלי הראתה לי השבוע, היא הראתה לי, שמעת מה דעתי. היה שם איזה כתבה, שמראיינים איזה שחקנית כדורסל, שהיא חזרה בתשובה עכשיו, היא עכשיו הכוכבת הגדולה, אנחנו תמיד צריכים שיהיה איזה... איזה שחקנית כדורסל דתייה, איזה משהו כזה, אנחנו בסדר, גם אנחנו בסדר, אנחנו לא רק החילונים משחקני כדורסל, הרי שחקני כדורסל הם פסגת האנושות. אם הם דתיים שנמצאים שם, אז אנחנו... כן, בגובה, כן, כן. אז אנחנו לא שייכים לפסגת האנושות, אין לציבור הדתי אנשים במדרגה הזאת, לא זכינו. אם רוצים זה אחד דתי, אז בסדר, גם אנחנו, יש לנו נציגים במועדון האנשים הגבוהים, כן? תרתי משמע. אז הנה, מצאו את החוזרת בתשובה. אז היא שומרת את שבת, היא קצת... אוקיי, שקוי. אני לא מזלזל, כל הכבוד, גם שעשית תהליכים, כל הכבוד, בסדר גמור. ואז היא מתארת שם, איזה כיף, שבת, מה זה? מתנה הכי נפלאה שאפשר לקבל אותה, מה זה דבר מצוין? שאל תגידו, מילה מתנה שהשתמשתי בה עכשיו, איפה כתובה? בגמרא, מסכת שעד הפיוד. עכשיו, שתי אפשרות לך להבין את המשפט הזה. עכשיו אני בדיוק נופל לי הסימון, שיש שפת אמת נפלאה על זה, בהר. זאת אומרת שמה, יש לי אפשרות, אפשרות אחת להבין, מה זה מתנה טובה יש לי, בבית נזר אלך ועודיעם לישראל, נו לכם שבת הדבר הכי כיף, זה נוח, זה מצוין, המשפחה שבת ביחד, שולחן שבת, וכו' וכו' וכו'. ואז הקושייה הזה אימה, לא צריך להודיע להם, הם מבינים לבד. תן להם את השבת, הם יבינו לבד שזה מתנה. כן, אמרנו לעשות בית, לא, השבת היא מתנה, לא בגלל שאנחנו מבינים שזה היום הכי מענג, והכי נחמד והכי טוב בעולם, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה הדבר הכי טוב והכי נכון. כן, ואולי בטח, אולי הבאתי את הפסקה אותי פה בהמשך. תן לי שני אחת לראות. לא את זאת ספציפית, אתם ערכת דומה לה. יש פסקה שמדבר על שלושת המילים שאומרים בקידוש. איפה זה? איפה זה? הבאתי את זה? הנה, בראשית, כן.
הקו של ההתחלה זה ביטול?
הנה, בדיוק, יפה, מה?
הקו שלו זה ביטול?
זה ביטול בהתחלה, ובסוף זה בכלל לא ביטול. בסוף אני מגיע למצב שבו הטעם שלי מזדהה לגמרי מהאלוקות.
כן, הביטוי יביא אותו לזדור.
אני שואל, אני אקח את המשל של האנתרופתיה. אותו אחד שבהתחלה כשהוא ישתה את הצ'יקו במקום קפה, זה יהיה בביטול? כן. יבוא יום שבו הוא ייהנה מצ'יקו. אוקיי, עכשיו תראו, אני תקפצו אותי שנייה אחת לעמוד, תצאי זה שתיים, אז אצלכם בראשית תרנה, יש לכם חבר'ה?
צריך להיות חסיד כדי להאמין בזה.
מה?
צריך להיות חסיד כדי
להאמין בזה. נכון, 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 בסדר, אין לכם, צריך להיות מוצא. בראשית תרנה. ובאמת בכל המצוות כהנו. זה באמצע פסקה פה התחלתי. לבד הטעמים שנתגלה לנו, יש, מה זה נתגלה לנו? שהשכל האנושי שלנו לבד מבין. יש לנו לעשות המצווה לשמה כרצונו יתברך. רגע, זה אשתי, אני הפעתי נאמצע שיעור דחוף. ולכן, אחר הפרטים שזוכים להשיג מעשה בראשית, הוא מעמד הר סיני, ביציאת מצרים, כן? אומרים, סתם ושבת קודש התחלתנו. אבל בהתחלה מה אנחנו עושים בקידוש? אנחנו כל הזמן אומרים בשביל מה אנחנו מקיימים את הקידוש. זכר למעשה בראשית. כלומר, הנה, זה לכאורה לתת טעם לקידוש, נכון? לא, אין תום טעם. מה הטעם? שבת קודש התחלתנו. זאת אומרת, חלק בקדושת השבת בעצם, שהיא למעלה מהשגתנו, והנה החלה שאין הפסק. כי עיקר השמחה לבני ישראל ביום השבת, מה היא? לא שיושבים בשולחן שבת, ונורא כיף לנו כי אין פלאפון ואין טלוויזיה, שמתגלה הערה הקדושה בעולם. ועל זה מברכים, מקדש השבת, ועודות לבני ישראל. שמצפים את הקדושה נמצאת בעולם וכו' וכו'. לכן זכו שייתן לנו שבת קודשו, שייתן לנו שבת קודשו באהבה. מאוד יכול להיות שאין החינם, השבת מוסיפה לנו את השולחן שבת, המשפחה נבנית מזה, שכוח, הכל נחמד, והחילונים האלה מתחילים להבין את זה לאט לאט, הם פתאום מתחילים ללך למיק ולטבול, כי זה דבר נפלא לזוגיות וכו' וכו'. כן, זה גמרא דף יומי לפני שבועיים, מפני מה אמרה התורה, נדע כדי שתהיה אישה חביבה לבעלה. שימו לב, מה הגמרא הזאת? זה גמרא שמה מניחה? שזה טוב שאישה תהיה חביבה לבעלה. מי אמר? חסיד אמיתי אומר, אני לא יודע מראש שטוב שאישה תהיה חביבה לבעלה. אני אגיד לך למה אני יודע. כי התורה אמרה, במקומות אחרים, התורה אמרה שאישה רוצה, שהתורה רוצה שאישה ובעלה יהיו חביבים זה לזה. בסדר? זה אינטרס אלוקי. למה? לא יודע. עכשיו, אם ככה, לפי זה אני יכול להסביר את מצד הנידה.
מצד הנידה קשה.
מה?
עבודה מאוד קשה.
לא, עבודה הכי קשה, והכי טעימה בעולם. הכי טעימה, אין עבודה יותר מתוקה ממנה. זה עבודה הכי מתוקה שיכולה להיות. עבודה הכי מתוקה, לרב, בשביל להתחיל אותה מה שצריך לעשות, אמרתי לכם, אתם מכירים את המדיטציה של ה-3.5 מיליארד? אמרתי לכם? על העצם הרחוק ביותר שהצליחו עד היום בני אדם לראות, נמצא במרחק 3.5 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. זה העצם הרחוק ביותר שחזרו פה טלסקופים. מה זה שנת אור? 136 בריבוע מיליארד קילומטר. בסדר? כלומר, מספר שבכלל אנחנו לא יכולים לתפוס. כפול 13.5 מיליארד. אוקיי? זה המרחק של העצם הכי גדול. יש טלסקופ שהוא ראה עד לשם?
זה שקר או שזה אמת?
אמת.
לא, נשמע לי הזוי.
אוקיי, כן. עכשיו, כן, זה קרה לפני
13.
כן, יכול להיות שהכוכב הוא כבר לא נמצא בכלל, כן? אוקיי, עכשיו, מה זה אומר? שברגע זה, נניח שהכוכב כן נמצא, עכשיו, כשאני מגיע לאיזושהי מצווה שקשה לי איתה, מה אני עושה? אני יושב, עוצם עיניים, וחושב בעצמי. לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אני מכוון באחד. מה אני מכוון באחד? שהאחד הזה, שאני מאמין שהוא אחד, ברגע זה שאני יושב פה בגבעת אסף, מקיים מולקולה בכוכב שנמצא במרחק 13.5 מיליארד שנות אור מפה, כולל כל מה שבדרך, כן? זה לא רק שבה. אוקיי, מספיק גדול? יפה. עכשיו אני מקיים מה שהוא אמר לי. סבבה לגמרי, אין לי שום בעיה עם זה. אני כזה קטן, הוא כזה...
לא, זה חוכמה קטנה.
נו, מה?
לבוא מצווה שנוח לי וטוב לי וכיף לעשות אותה. אני עכשיו רואה, אני מסכן, אני מרגיש על הרחמים. אני אשלח את היד לכיס כי אני מרגיש לרחמים. ולא להרגיש את הרחמים, אלא לעשות את זה כי השם ציווה, זה
אני מה? שוב, אני לא חושב שהשפת אמת אומרת שאסור לך להרגיש את הרחמים. עיקר המצווה, זה המושג של מצווה לשמה.
סיפור הרב זצ"ל, מה אני בבית כנסת שהוא...
לא מכיר, לא זוכר.
סיפור חסידי שם, תל פעריים.
כן. כן. זה כבר שאלה, הייתי קורא לזה ברובד המוסרי. אני נמצא יותר ברובד הפילוסופי. ברובד המוסרי, האם נדרש מהאדם או נשאף מהאדם להגיע במדרגת העבודה לשמה, למצב כזה שבו אני אעבוד, אם ניקח את הדוגמה הכי קלאסית של לשמה, הרי העגל טל המפורסם, שאומר שליהנות מהגשמה של לימוד תורה, זה בכלל לא פגם בלשמה של תורה, עד הבא, הפוך אולי זה חלק מהעניין. אז השם ישמעון מסביר את זה, אומר השם ישמעון, אני אגיד לך למה, אתה יודע למה? לא כי הנחת היסוד שלי, הנקודה הארכימדית, שנעים לי ליהנות בפידוש, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו שהוא רוצה שנהנה מלימוד תורה. לכן, ליהנות מלימוד תורה זה לשמה. אתם הבנת את המהפכה שהשם ישמעון עושה פה? הבנת אותי? שלחת לאיבוד. מה? הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהנה מלימוד תורה. אוקיי, עכשיו, לאור זה, גם אם אני נהנה מלימוד תורה, אני לא פוגם בלשמה, כי אני עושה את מה שהוא רצה. ובסופו של דבר יש דבר אחד בשורה, לא נקרא לזה התחתונה, לא בטבעי לא התחתונה, השורה היא רצון השם. הלשמה היחיד הוא לעשות את רצונו, זהו.
שאלה מאיפה מתחילים? האם מתחילים מרצון השם מההבנה של האדם?
שאלה, זו כבר שאלה ברובד, כמו שאמרתי, קצת המוסרי, יותר הפרקטיקה של העבודה. אני צריך לך ברובד הפילוסופי, לאיפה אני אמור לחתור? בסדר? מה באמת נקרא טעם למצווה? החידוש החסידי פה, שהוא קורא לזה טעם. הרי את המשפטים האלה גם יכול להגיד איך אני מדולה בעלי המוסר. אני חושב שמילה אחת לא הייתה נמצאת שם, הטעם. בסדר? המילה טעם משנה את התמונה לחלוטין. אני תמיד מספר את זה שכשהייתי מלמד חסידות כל מיני ישיבות, אז בשיעור הראשון, חבר'ה תיכוניסטים ככה, צעירים, אתה אומר, בכלל לא יודעים, זה לא העולם של היום, עולם של 20 שנה, שבחור ציוני ידידי שגדל בית רגיל, בכלל חסידות, חסידס זה שריימל, זה משהו יודע מה זה חסידס, כן, לא, לא מעבר לזה. אז הייתי בהתחלה מנגן את המניגום, של רב שלמה לבור, רב שלמה לבר, יחד עם גדולי בעלי המנגדים, שלמה בא, מלאכת הברירה הטבעית, כן? וכמו שפעם אחת בשבת היינו באותניאל, אז הרבני קלמנזון לימד אותנו ניגון, אומר, זה ניגון נפלא לפיוט קריבון, זה ניגון של רב לייבה לכהן. אז כולם אמרנו, רב לייבה לכהן, זה... קיצור לימד אותנו את הניגון, ואחרי זה הלבשנו את זה על קריבון, ושאלנו קריבון כמה פעמים את זה, אז מי שאמרנו, הרב, מי זה רב לייבה לכהן? לרנרד כהן. זה זמר אחד כזה, קוראים לו לרנרד כהן, יהודי. לייבה לי, נכון, לרנרד זה לייב. אז יש רב שלמה לבר. הוא יש לו להקת הברירה הטבעית. להקה, הוא דווקא היום בתהליכי התחזקות ברוך השם, אתה חוזר בתשובה. אבל כשהוא החליט את הניגון הזה, הוא לא ידעתי בכלל. ותוכן הניגון זה אצלנו בכפר תודרה, שבלב הרי האטלס, היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל 5, והיו כותבים לו את כל האותיות מאלף ועטף בדבש על לוח של עץ, ואומרים לו חביבי לקק, והייתה תורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש. עד כאן לשון המילים של השיר, ושלחן מאוד יפה סביב העניין. ואז הייתי אומר לחבר תמיד, שמה בעצם תורת החסידות באה לעשות? להפוך את התורה למתוקה בפה. עכשיו, שלב ב', רגע, מה זה מתוקה בפה? הנחת היסוד של האדם הרגיל, שמה מתוק, מה לא מתוק, אני כבר יודע. עכשיו תסדר לי את התורה למתוק. עכשיו אני רוצה לראות, תראה לי בבקשה, שהתורה הזאת שלך מסתדרת עם המתיקות שלי. ומה שהצוות אמת פה אומר, לא, 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 אני אדחות את החבר משני קצותיו. אני מצד אחד אראה לך שלא, שהמתוק האמיתי זה המתוק האלוקי, מצד שני, אני אקרא לזה מתוק, לא נכון, לא... יש לי ווטר גם על הפסוק, טוב להודות לשם, מה זה אומר שמחה עליון. לכאורה, מה צריך להגיד שמה? נכון להודות לשם, לא טוב. טוב זה לא קשור, טוב זה מה נעים לי. כן, להודות לשם זה לא רק הדבר הנכון, זה גם הדבר הכי טוב, בסופו של דבר. למרות שיש שלבים שבהם כשאני מודה לשם דבר, אני מרגיש קושי מאוד גדול. רגע אחרי התאונה שלי, לבוא ולהגיד, וואלה, תודה לך, הקדוש ברוך הוא. מה? פוף, סתירת לחי, תודה לך, הקדוש ברוך הוא.
זה... נכון, הרב, בקטע הזה חזר אומרים, שכל העניין הזה שמגיד גם על
ה... על הרע, על הטובה, כן.
להתיב, כלומר, חזר כן נבוא...
כשהתגלש לטוב, גם זו לטובה.
כן.
זה לא
שהתייחסות לחזר, השאלה...
נחומיש גם זו הרגיש באותו רגע מתיקות. שנחומיש גם זו אמר גם זו לטובה... לברך על הרב ששבר דבר. אז מה הרמב״ם אומר על זה? הרמב״ם מוסיף כמה מילים. חייב אדם לברך על הרעה בשמחה ובטוב לבב כשם שמברך על הטובה. בשמחה ובטוב לבב, שלוש מילים. מה הרמב״ם רוצה להגיד בזה? הרמב״ם היה חוסיד ידוע. ידוע לא רק שהיה חוסיד, היה ברסלבר. יש ראייה מפורשת. מה הוא אומר? חוסיד התורה, איך הנביאים משיגים נבואה? לפחר כבר הנביאים מתבודדים וכינור ודנוב ותופן נבל וחליל בידם. בודדים, כן, רמב״ם מפורש. עכשיו, הרמב״ם היה חסיד. אומר הרמב״ם, מה? כן, ודאי, ודאי. הם פשוט שהם היו חסידים. הרמב״ם, שיש כאלה שמנסים להפוך אותו לזה ליטבק, צריך לדעת שגם הוא היה חסיד. כן, זה היה חידוש. אברהם, אבינו, מה השאלה בכלל? מה הפשעה? מי זה פשיטה? כמו שאתה יודע, פשעת שיעקב... מה הראיה שיעקב הלך עם שטריימל? פרשה שלנו. יצא יעקב? יצא לי שטריימל? לא יכול להיות. יתכן שיצא לי שטריימל שלו? לא יתכן. כל אופן, איפה היינו, מה אמרנו?
זה לא תפעת האמת של השבת, הם באו הרבה למתיקות של השבת. ואת יכולה להגיד, אדם בא לשכון שבת, של המשפחה, ואדם עכשיו יתקע באמצע הדרך, באמצע המקום נידה, פה אופן תכנס למתיקות של השבת.
זה בדיוק מה שאמרת, זאת אומרת, אם כל המתיקות שלך של השבת, של השבת תהיה שולחן שבת, אז כשתתקע בלא יודע איפה, לא תהיה לך מתיקות של השבת. ולא כך, לא ראינו בשום מקום שיש שבת מתוקה ולא מתוקה. זה לא חלוקה שמצאנו. זאת ההוכחה שבאמת מתיקות האמיתית של השבת היא מה? לא שולחן שבת והצ'ונט.
זה לא
תנא,
תמיד יש...
אתם צריכים
חיצוניים בשביל
לעורר
את
האורך. לא, אתם צריכים
לקרוא
שוליים, אתם צריכים
לקרוא
שוליים.
זה
נקרא. באושוויץ השבת לא הייתה מתוקה 6 שנים.
נכון, זה גם
מקרה קיצון,
זה לא משהו שאמור להיות
ביומיום,
בכללי.
לא יודע, זה...
תלוי באנשים.
המון 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 אנשים חווים את זה ככה. כשהגיעו מיליוני יהודים לאמריקה לפני 150 שנה, השבת הייתה הסיוט הכי גדול שהם יכלו לחלום עליו. זה הרס להם את החיים השבת. מיליוני אנשים, שבת אחרי שבת, לא פה ושם, פתאום חריגה.
מה
שהתורה מנסה להם, זה מקרה קיצון. במקרה
לא,
בדרך כלל התורה מדברת על מציאות כזאת שעם ישראל נמצא במקום שם, ויש לזה,
ואז כל הדברים
האלה
מתאימים.
עכשיו
באמת אני
מנסה להשיג
כל מיני דברים
בחוץ לארץ,
בדברים
שהם לא קשורים.
באמת, זה לא
מתאים. לא, לא דווקא חוץ לארץ, ויכול להיות גם בארץ ישראל, חבישו אותי מחר פה ערבים, ישימו אותי באיזה מחנה עבודה, שבת תהיה היום הכי גרוע של החיים שלי. אני לא אגיש שום תיקות שבת, ואני מאמין, שנייה, ואני באותו רגע מאמין שהשבת מאוד מאוד מתוקה. גם באותו רגע אני אמין שהשבת מתוקה. לא, זה לא אמין. אני אמור, תרשה לי, בעבודה חסידית אמיתית אני אמור להרגיש שהשבת מתוקה.
זה הביטוי.
זה הנקודה האמיתית פה, כן? שואלים את הסיפור פעם עם הצנזר, עם התחת אשר לא עבדת. זה סיפור נפלא ביותר, הוא שלא מופיע בספרים, אני אספר אותו, זה מסבא של אשתי. סבא של אשתי, הוא היה יהודי הונגרי, לפני השואה. הוא היה במונקאץ' וזה, הוא הכיר את הצנזר. קיצור, היה במונקאץ', היה בעיירה, איזה יהודי שייגט, פיקורס כזה. קיצור, אחרי השואה, הצנזר הגיע לארץ. וחמי, אבא של חמי, הוא דרגן לו את האישורים להגיע וכו' וכו'.
דברי חי?
מה? דברי יציב. דברי יציב, הרבה הקודם, דברי יציב. קיצור, והוא נסע לבקר אותו. הוא נכנס אליו שם בנתניה, לא הוקמה הקריה, הוא רק התחיל לקנות שם את הדברים. איך שהוא נכנס, הוא רואה יוצא החוצה יהודים, הוא אומר, שמיל, מה זה? קיצור, ראו, השייגץ מה היה, ליבוש חסידי. הוא אומר, מה זה? נספר לך. אני הגעתי למחנה ריכוז כלשהו, מסתכל שם, כל האנשים נראים כבר, אני הבנתי מה חכה לי, כבר פה שבוע, אני נראים איך שהם נראים. והורים לנו עכשיו משימה, יש לכם שם אבנים, להריץ לנו בראש הגבעה. אני מתחיל ללכת בקושי, פתאום רץ לידי מישהו, ומלמד איזה משהו. לא צריך להבין מה הוא מלמד. אתה נכנס לשמוע מה הוא מלמד, נדבקתי אליו ככה, למרות שלא צריכתי לעמוד בקצב שלו. אני שומע אותו במלמד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב. תחת אשר לא עבדת את השם. התפעלתי מאוד, אמרתי, איזה יהודי. מדהים. בערב אני אספר למישהו, ראית את האיש הזה שהוא ככה, אתה לא יודע מי זה? וזה הרי במצנז. הייתי בהלם מוחלט, אני מכיר אותו טוב. לא זיהיתי. אחרי איזה חודש, חודשיים, אחד הריכוז, לא זיהיתי אותו, כן? פרסתי בבכי נורא, אמרתי, ככה אני אראה עוד חודשיים. כן? ואז אמרתי לעצמי, הלוואי שאני אזכה עוד חודשיים להגיד תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. אותו רגע חודש זאת שוב. עכשיו, מה הצנזר בעצם אומר שם? הרי באותם רגעים, דרך כלל יכול שהסיבור גם תחשב בשבת. קודש, שהוא שכב על הגב שלו וטלטל ועבר יסורי דאורייטה ולא שבת ולא קידוש ולא צ'ונט ולא קוגל ולא כלום, שום דבר לא היה שם. אפילו מקווה לא היה לו. כן? היה מקש הדמעות. זה מה שהיה. אבל השבת הייתה מתוקה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כשמגיעים לביטול אמיתי, אז המתיקות והטעם נהיה מעצם הביטול, מעצם הידיעה שאני עושה צורן בורי. בואו נשיך עוד כמה פסקאות בפנים ונראה את הדברים יותר מתבהרים. איפה היינו קודם? ראינו שתי הפסקאות הראשונות. בואו נראה את הפסקה השלישית. פסח תרסב. אז יודעים, בעצם לא, אני מציע שנדלג לוישב. וישב תרמד, אתם רואים את וישב תרמד? בסדר, המספרי עמודים שהיו שלכם קצת שונים, החלוקה יצאה פה, אז זה...
שתיים
למעלה, בסדר. והפסוק וימהל ואומר ישת אדוניו. הפסוק הזה, הקושייה שבתירה של שפת אמת, זה למה יוסף בכלל מתחיל לתת לה נימוקים. מה הוא צריך היה להגיד לה? עוף אלי מהפרצוף. מה הוא אומר לה? מה, זה לא יפה שאני אעשה ככה לאדוני וכו' וכו'? מה? פירוש. בתחילה מיין בעבירה בלי טעם. כמו שחזרו אמרו חזל, היה לי אומר אדם היא אפשי בבשר חזיר, מה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. שלב ראשון הוא אומר לגברת, את אשתי, שאני לא זה, גבר עניין. ואמת שעל ידי יראת שמיים זה, זוכים אחר כך למצוא טעמים לבחור בו טוב ולמוס ברע. לכן הדבע ימיים, בא לנתינת טעם, כי החוכמה של אדם הבל. אבל בשלב ראשון מה הוא עשה, הוא אומר, אני לא מבין כלום, אני רק יודע שלא יאה ולא נאה, לא יאה, סליחה, שהקדוש ברוך הוא אוסר לגבר לבוא על אשת איש. אתה יודע מה? לא מזדהה עם זה בכלל. לא מזדהה עם זה בכלל, למה מה רע? מצוין, היום אתם יודעים, יש פולי אמוריה, היה כנס באוניברסיטת בר אילן, תכו לי שאני מזכיר את זה פה במקום ליד ארון קודש בבית כנסת. כן? כנס של אידיאולוגיה, של ריבוי פרטנרים, לא יודע מה וכו' וכו', זה כבר לא בגידה, זה כבר בא פסיכולוג ומטפל, אומר זה טוב, זה טוב לזוגיות, אין שום בעיה להסביר את זה. לא מזדהה עם זה מוסרית, לא, זה טוב מאוד וכו' וכו', מה הבעיה? אני זוכר שפעם אחת הייתי שוק השוקים שחטפתי, זה, יש פסיכולוג יהודי, ידוע מפורסם, אריך פרום. הוא כתב ספר, הוא ברח מגרמניה של דואר שלטון, ברח לאמריקה. אחרי כמה שנים אמריקה הוא כתב ספר, שנקרא חברה בלתי שפויה. ספר הזה הוא חדש שני חידושים. חידוש ראשון שיכולה להיות חברה לא שפויה, כי אחד היסוד שמה זה לא שפוי, החריג. אז חברה לא יכולה להיות לא שפויה, בהגדרה. אומר לו, יש חברה לא שפויה, מה זה חברה לא שפויה? חברה שמחלה את עצמה בידיים, זה שלב א'. שלב ב' אומר, חברה אמריקאית לא שפויה. היא מחלה את עצמה בידיים, למה? כי טבע האדם להרגיש יחסי אב ובן. חברה שבה יש בגידות ואין נאמנות, זה חברה שהאבא, הרי למה אבא שלי, אבא שלי? כי רובי לא את אחר הבעל. אין לי מושג שאבא שלי, אבא שלי, הסיבה היחידה זה שאני יודע שהוא חי ממה שלי וזהו, נכון? אז בחברה שיש בגידות, אז האבא הוא לא אבא, ובן הוא לא בן. ערך פורום כתוב מפורש. לפני כמה שנים, אני פותח ספר שזה פסיכולוג אמריקאי, אני אומר, מצוין, חברה של בגידות זה טוב מאוד. ככה צריך להיות, למה? כי בחברה של נאמנות, אז רק אבא שלי הוא אבא שלי, נמרה לי איתו, אז אני קורסת לדמות האב. בחברה של חוסר נאמנות, אני יכול לבחור לי את דמות האב כמו שאני רוצה. הרבה יותר בריא. וגם להפך, בחברה של נאמנות, אז הבן שלי הוא הבן שלי, ואם הבן הוא שיגץ, אז אני משתגר. אבל בחברה של זה, אני אומר, הוא מתנהג לא יפה, מי הסתם הוא לא הבן שלי, כן?
תחיל
לזכור באבות. כן, תבחר לך, בחר לך אב, יהיה כזה באינטרנט, אני נכנס לאתר, יש לך אבא, כל מיני בלונדיני, ג'ינג'י, מה שאתה רוצה, בחר, יש תעריף, בחר לך אבא, למה לא? מה?
עשיר?
אפשר, כן. טוב, יש לי פה שאתה צריך שלם בהתאם, זה לא... אני צריך אבא עשיר כדי שאני אוכל לקרוא אבא עשיר, זה לא הולך, כן? זה צוות מצוות עשויה. פסיכולוג ירום עודו, אחד נחשב מאוד באמריקה, לפני כן, 10 שנים קראתי את זה, משהו כזה. הסבר שלם למה זה טוב, חברה שבאה וכו' וכו'. אני זוכר מתי זה קרה לי, אני בדיוק דיברתי באותו שבוע בשיעורים בראש יהודי בתל אביב, על התפיסה של היהדות, ובאמת להם יותר לחפום, מאוד הייתי תמיד מגיע להראות להם, תראו הנה, היהדות שלנו, מראה איך נכון לחיות, תראו הנה, אנחנו צודקים, אתם חברה בלתי שפויה. הם צקצקו לי בלשונה ועשו כן כן בראשם, אתה צודק, באמת החברה שלנו היא מטורפת לחלוטין. הרשמתי אותם אפילו, התחלתי לעשות להם כל מיני ניתוחים, איך כל סרטי גיבורי העל אמריקאים הם חיפוש דמות אב. אתם רוצים להרשים פעם איזה חילוני? תעשו לו ככה, צריך לדעת טריקים, אין מה לעשות. סופרמן, באטמן, זה כולם שם חסר לו דמות אב וכולי וכולי. וואלה, אתה צודק, איזה יופי. וכולם היו אחוזי התפעלות. שבוע אחרי זה אני מבין כן פותח את המאמר, הוא רואה אחרי מה פתאום, לא טוב, דמות אב זה רע מאוד, מה פתאום הוא התחיל להסביר שלהפך דמות אב יצרה את המבנה הפטריארכלי, הלא תקין של החברה, שגרם לחוסר התחדשות, כי אם אבא שלי הוא דמות אב, אז אני לא מחדש כלום, כי אני צריך ללכת בדרכי אבותיי, אז אני לא מייצר שום דבר, אבל להפך, המהפכה הפוסט-מודרנית, המודרנית, היא שבירה וניתוץ, דמות אב וכולי וכולי וזה. כן, ממש מהלך שלם ונפלא. לכן בנצרות הקדומה, הכומר, הוא לא מתחתן כדי שלא יהיה אבא של כולם, וקוראים לו אבי. הבנתם? זה דיאלוג, זה בחירה של האבא, אני בוחר את האבא, הוא לא, כן?
דיין כתוב בירדיה שאסור לשתות.
מה?
דיין כתוב בירדיה שגם עם הכמרים יש חשש חתנות.
כן, זה ידוע.
לשתות חיים.
אתה יודע מה הבדיחה הפורסמת? שפעם אחת הכומר הולך ברחוב, הוא תמיד הכומר היה נוסע על אופניים.
כן, נראה.
כן, בקיצור, הוא פוגש את הרב, הרב אומר לו, למה אתה לא בא לאופניים שלך? הוא אומר, תראה, אני לא יודע, אני חושב, אני נחשב אותם מחוץ לכנסייה, אבל נראה לי שגנבו אותם. אומר לו, הרב, תמאתי רעמי שלך, ביום ראשון הקרוב בכנסייה כולם יבואו, תתן להם דרשה, עשר דיבורות, תגיע לא תגנוב, פתאום תראה איזה מישהו כזה, מוריד את הראש למטה, תבין, הוא הגנב. שבוע שאחרי זה הרב רואה אותו עם האופניים, הוא אומר, נו, זה עבד השאלה שלי? הוא אומר לו, כן, בערך. התחלתי לדרוש לדרשה, כשהגעתי להיות עיניו, נזכרתי איפה שאתה את האופניים. כן, זה הכמרים. בכל אופן, כמובן, משהו תיאורטי, אבל לענייננו, הבנתם? כלומר, כל טעם בעולם, אין שום בעיה להפוך אותו ביחד, שום ושמונה מולבעות. עכשיו, יוסף, למה הוא לא בא לשת פוטיפר? כי זה לא מוסרי לבוא לשת איש, מה פתאום, זה כן מוסרי. נראה, החברה המצרית סופר מקובל. חזל אומרים, כמעשרת זה לא תעשו, שמה היו עושים מעשרת מצרים? גבר לגבר, אישה לאישה, ואישה לשני גברים. שתי תפורש, ספרי מפורש. ספרה, כן? ספרה, זה חלכה, בביקרא שם, נדחית על הפסוק, שמעשרת עדיין לא תעשו. כלומר, המודל הפוליאמורי של אישה אחת עם כמה גברים, מה קורה? מה ההבדל בין גבר עם כמה אנשים לאישה עם כמה גברים? גבר עם כמה אנשים יודעים מי האבא ומי האמא. אישה עם כמה גברים לא יודעים מי האבא. זה בדיוק הפער העצום. עכשיו, אחד ההסברים ללמה התורה את זה תיאר ואת זה עשרה, זה בגלל זה. לא נכון. כי אם אתם את ההסבר הזה, אז מחר יפכו לי להסבר לחלוטין. לא. אז אומר יוסף, אצלכם במצרים זה מאוד מקובל. הנה חינם, ולכן תדעי לך למה אני לא עושה את זה. כי בורא עולם אמר שלא לעשות את זה. אחר כך אני גם מבין בעצמי, וזה גם טעים לי, מתוק לי. אני גם מבין שזה, אין לו יעשה כדבר הזה, שיבגוד ככה באדוני, שהוא נתן לי את הכל, רק אתה הולך למשל לבדו, הוא ככה סומך עליי, ואני ככה אמעל באמון שהוא נתן, נותן טיעון מוסרי, וכו' וכו', יש לה בית. אוקיי? בואו נמשיך בשפת אמת. לכן, על ידי וימהן, בא לנתינתם, כי החוכמה של אדם הבל, ויש בו כמה טעותים. אם נתחיל מזה שאני מבין מה נכון, מה לא נכון, אז הכל טעותים. הנה, אריך פרום, חוכמה של בן אדם, עברו 40 שנה, אומרים פרום שטויות. היורשים שלו, הפסיכולוגים בזמן זה, אומרים על כל שטויות. אבל החוכמה והדעת שבאה לידי יראת שמיים, היא האמת. וזה שכתבו חז"ל כל שיראת חטאו קודמת, חוכמתו מתקיימת, מה הפשט בזה? למה מי שיראת חטאו קודמת, חוכמתו מתקיימת? אז הפשט פשוט תמיד מבינים שמה זה חוכמתו בהקשר פה, חוכמת התורה. למה ירא שמיים, הוא לומד תורה ברצינות, הוא גם זוכר את התורה וכו' וכו'. אבל הפשט פשוט שחוכמתו זה לא דווקא חוכמת התורה, היא חוכמה בכלל. מה הקשר בין יראת שמיים לבין חוכמה? מה, דווקא אנשים ירא שמיים חכמים יותר? איינשטיין היה ירא שמיים? בדיוק השבוע מי שדיברתי על הרוגצ'ובר השבוע, מי שאמר לי, תשבור את הרוגצ'ובר, שתיקח את הראש, תחלק לשניים, יצא לך שני איינשטיינים. כמה רוגצ'ובר היה גאון. אני חושב שיצאו על 10 איינשטיינים מהרוגצ'ובר, או לא משנה. בסדר? כי וכתוב, ונראית השם היא חוכמה, פירוש, החוכמה באה מכוח היראה. זה החוכמה הכי גדולה. כשאני ירא ואני מבטל את עצמי לקדוש ברוך הוא, שוב, זה היה 13.5 מיליארד שנה שדיברנו קודם, נכון? מה עושה לי משל 13.5 מיליארד שנה? כשאני יושב עוצם עיניים וחושב שהוא שולט עכשיו מחק 13 מיליארד שנה מפה, אני פתאום מקבל יראת שמיים. יראת שמיים תרתי משמע, כן? שמיים. שמיים, אין השמיים ישמע שמיים לא יחלקלו לך. מה עושה שלמה המלך שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא רוצה להתפלל? הוא ישר מקטין את עצמו, אומר, נשמע השמיים לא יחלקלוך, כמה אתה גדול ונשגע וכו' וכו'. עכשיו אני בניתי לך אדום לרגליך פה, אני מבין שאני כלום מאפס מאופס, וזה שלמה המלך, שמה אחר כך קורה לו בסוף? אמרתי, חכמה, ככה הוא כאמן. כן? כי הוא חושב שהוא חכם מכל אדם. הוא באמת חכם מכל אדם. אז מה הוא חושב? שהוא כזה חכם, הוא יכול גם לעקוף את הטעמים האלוקים. וזאת בדיוק הטעות. שלמה הוא בדיוק מה שקורה למי שאומר, אני אסביר. מי שיסביר מחר שהסיבה שהתורה אמרה נאמנות וכו' וכו' היא בגלל שדמות האב, אז מחר יביאו לך את הפסיכולוג החדש שמסביר ההפך, ואני אהב על האהבה, יש בדיחה בקיבוצים, איך בקדשי, איך מה נוצח הקידושים שאדם אומר בקיבוצים? הרד נקודשת לי, למשק, לכל מי שיש לו חשק. כן? אז מחר יבואו בקיבוצניקים, יגידו, חבר'ה, סבבה לגמרי, מה הבעיה? הנה, יש לנו פסיכולוג, יש לנו אישור מהפסיכולוג, שזה סבבה. אדרבה, אתם הפרימיטיביים, תראו את האנשים שמתאים אתם, גדלים בחברה, היא דמות אב, שם יש מבין, חונה אצלם. בסדר? ואפשר זה שאמרו חדש שכוונתה היה לשם שמיים, טוב, לא משנה את זה בסוף, לגבי שזה, צריך גם להסביר את הלשם שמיים של ישת פוטיפר. הלאה, קדימה, המקום הבא המרכזי, אני הבאתי פה דוגמאות מכמה מקומות מרכזיים, מקום אחד זה פסח, בסדר? מקום שני, שבת, ראינו קודם, מקום שלישי, פרשת משפטים. פרשת משפטים זה בדיוק ההפך הגמור שאמרנו עכשיו. ואלה המשפטים שתשים לפניהם, תערוך לפניהם כשולחן ערוך, לכאורה מה אנחנו רואים לעשות פרשת משפטים רבותיי? להסביר את הכל, לנמק את הכל, נכון? שהכל יהיה מובן, הגיוני? בואו נראה.
אגב, כל הדין נלמדים,
איך בני אדם קובעים אותם. מצוין, אדרבה, בענייני בן אדם לחברו, בענייני בן אדם לחברו, לכאורה גם באמת התורה אמרה שאנחנו יכולים לקבוע בעצמנו כל מיני דברים, אז בואו נתמודד עם זה, לכאורה, אם שכל האדם הוא אבל, אז למה פתאום שאנחנו נקבע בעצמנו דברים? אז בואו נראה. יש לכם ואלה המשפטים? בסדר, עכשיו משפטים תרלד? ואלה המשפטים שתשים לפניהם, אבי אדוני זקני מוריזה, הלכים שערים, הגיד בשם הרב פשיס חזל. שיהיו משפטי השם קודם חיות האדם. שימו לב לביטוי פה, קודם חיות האדם. מה הכי חשוב לי? משפטי השם. לפני חיות האדם. וזה לפניהם. שימו לב, אנחנו הופך את המשפט הזה 180 מעלות. אנחנו הבנו ואלה המשפטי השם תשים לפניהם, תניח אותם לפניהם, שהם יסתכלו ורידו, שמה נחמד, לא, הפוך בדיוק. ואלה המשפטי השם תשים לפניהם. כן, משפטי השם יהיו לפני האדם. והוא עניין הקדמת נעשה לנשמע. עד כאן ציטוט, בעצם זה כנראה ציטוט של אחי דושי הרים. ממשיך לעשות אמת, וגם ברצ'י זל. מה הראשונים מסיני וכו' וכו'. לסיום למה ראשי מתעקש לעשות את פרשת המשפטים? ללמד אותך, דר לך, שהמשפטים, המצוות השכליות שהרבינו נזכיר קודם, הן כולן מאיפה מגיעות? סיני. הן כולן באות מכוח הצו האלוקי. בסדר? ופרשנו על פי דברי מורי זקני זל, שגם משפטי השם, אף שיש בהם טעמים, כלומר גם כשאני מגיע כבר למשפט, למצווה שלכאורה אני מוצא בטעם, עם כל זה כל הטעמים על ידי רצונו יתברך, והוא העיקר, זה הטעם העיקרי, לעשות את רצונו. והטעמים נמשכים אחר רצונו. בסדר? אחר כך בסופו של דבר מה יקרה? כל הטעמים נמשכים כדי לשרת את הרצון האלוקי. טעם שבכן מגשים את הרצון האלוקי הוא טעם, אני נכין אמין, לא אמרתי שאין טעם למצווה. יש טעם והוא שירות הרצון האלוקי. אף שהשכל מבין שכך צריך להיות, עם כל זה, הכל הזה שכך גדול, שימו לב, זה מאוד מדהים. אף שהשכל מבין שכך צריך להיות, ולכאורה, למה צריך לו לגנוב כי השכל מבין, עם כל זה, הכל על ידי שכך גזרח וחמתו יתברך. אני צריך להמשיך לחוש כל הזמן שאני לא גונב כי כך גזרח וחמתו יתברך. מדהים. עד איפה הוא לוקח את זה. יש כתוב, אתה קולנת מישרים, פירוש, על ידי רצונו יתברך, נעשו משפטיו ישרים, וכל העולם מודים ומבינים שהשאר משפטיו, שכל הדעת נמשך על הרצון השם יתברך. בסופו של דבר, אחרי שאני למדתי את משפטי השם יתברך, אני בסוף לומד, אם הקדוש ברוך הוא עשר לגנוב, כי הוא לא רוצה שאנשים יגנבו אחד מהשני, אז כנראה שמה? שזה לא טוב לגנוב. עכשיו נראה לו לדבר, אז יש את הבדיחה מפורסמת, איפה בחורי שיודע שעשו לגנוב? שאלה, איפה כתוב שעשו לגנוב? ככה, הקצות חוקר. האם הגונב מגנב פטור גם מ-4 ו-5 או רק מכפל? תדעי, הרי הגונב מגנב פטור, זה קרן הוא חייב, רק כפל הוא פטור. ויש חקירה גם ב-4 ו-5 או שלא. עכשיו, אם הגונב מגנב פטור, סימן שהגונב שלא מגנב, חייב. אם הוא חייב סימן שמה, שאסור, כי אנשים נקיים מזהירים. ככה, אסור לגנוב. ככה הלכו שהיה יודע שאסור לגנוב. מה?
משה אהרון מלכים.
כן, בדיוק, כן, כן, כן. דבר על זה, כן, אותו עבוד. לא, תמיד שואלים איפה באמת שאסור לגנוב, אז אני כתוב בתורה לא תגנוב, לא נכון. זה לא תגנוב לגנת נפש, לא תגנוב.
לא, לא שווה איזה גנב אסור.
מה? לא תגנוב, כן, כן. אוקיי, עכשיו, מאיפה לנו שאסור לגנוב? כל אדם נורמלי יגיד לך, מה זאת אומרת איפה שלנו שאסור לגנוב? אסור לגנוב, כי השכל הטבעי, כל מיני אדם מבין שגניבה זה דבר שמשחית את העולם, והעולם לא יכול להתקיים ככה, מה פתאום? למה, מי אמר שלא? רובין הוד. הנה לנו הגנב הצדיק. מספרים שבכל העיירה באירופה היו דואגים לשים גנב אחד שיהיה בעיירה. העיירה בלי גנב, זה לא...
זה לא
העיירה. בסלונים היה יהודי אחד שקראו לו יהושע לגנב, הוא היה גנב של העיירה. והוא גדל בעיירה ביחד עם רב רימל בסלונים, הרבי הראשון, הם גדלו ביחד עם ילדים, רב רימל נסע לקוברין ללמוד אצל רבי מישהו בקוברין, אחרי זה מינות עלו את הרב העיירה, חזר בחזרה, ביום שעשו קראת פנים, יהושע עמד שם בקהל, פתאום רב רימל רואה אותו, הוא אומר, יהושע, רץ אליהם, מתחבקים, והתאום כל העיר, זה החברים של הרב שהבאנו, יהושע לגנב. מה?
צדיק, הוא לא הולך 400 בלי נטילת ידיים.
כן, כן, כן. זה אומרים בבית כנסת של רומנים. הרומנים צדיקים מקפידים על כך. בכניסה לבית הכנסת כתוב שמי שמכסה את ידיו בזמן קריאת שמע, על אחריותו בלבד. כן? זה ככה כתוב בכנסת. בכל אופן, כל העיר הייתה ממש במבוכה גדולה. מה נעשה עכשיו? אני מקווה שלא פגעתי בשום רומנים פה, כן, אבל... קיצור, כל העיר אמרו, מה נעשה? קיצור, איך שנגמרה קבלת פנים, רצו מהיר ליהושע, אמרו לו, תגיד לי, מה העניין? מה זה? איך הרבר חבש לנו? זאת אומרת, גדלנו בחדר ביחד. ואני אומר לכם, אני צדקתי. מה זה אתה צדקת? אמרתי, תראו, אנחנו ישבנו בחדר, אני לא מלמד משנה ועוד משנה ועוד משנה. אמרתי לו, אברהם, בוא נברח הביתה. אז קמנו לזוז, אני לא מלמד, מה? עוד משנה אחת. אמרתי לו, אברהם, אני מכיר את המלמד הזה, זה לא ייגמר. בוא, תנצא עכשיו. לא שמע לי, הוא נשאר שם. אני יצאתי, תראו, עד עכשיו הוא בא, ראיתי שלום משנה עשה ביד. עד עכשיו ידעתי שזה לא ייגמר. הוא עדיין עם המשנה עשה ביד כל הזמן. אני ידעתי אותה לברוח. הוא עדיין עם המשנה עשה ביד. חופן, כל העירה, היה גנב, זה שיהיה גנב בעירה, כן? מי מה שרע לגנוב? רובין הוד, הגנב הצדיק. בא ופלפולים מסביר למה זה טוב ונכון לגנוב, מהעשירים את הצלעניים וכו'. מי מה שרע לגנוב?
צדק חברתי.
מה כן, בטח, צדק חלוקתי וכל זה, כל מיני כאלה, מה למה לא? כלומר, ברגע שאנחנו נשים את עצמנו במקום כזה, לא נגמור. אבל לא נגמור. שוב, אני אומר, צריך להיזהר מאוד שהסיבה שנאמר שאנחנו לא הולכים אחר טעמי המצוות האנושיים, זה בגלל מה שאמרתי עכשיו, כי זה טעם אנושי. נכון? כי זה טעם שבעצם מה מניח, שאם בסוף בגלל זה אנשים יגנבו זה לא טוב. לא, יש דבר אחד רע ויחיד בעולם, והוא לעשות הפך רצון השם. אין שום רע אחר, זה הרע היחיד. יש רק דבר טוב אחד ויחיד בעולם, ולא לעשות את רצון השם. אין שום דבר טוב אחר. כל הדברים הטובים שמשרתים את האינטרס האלוקי, הם טובים. אם אנחנו החליט שזה טוב, שרוב האנשים לא יגנבו, אז זה טוב, לא לגנוב. ואם הוא החליט שפה ושם כן מותר לגנוב, גזל הגוי. תראי, שכשהתחלתי לעבוד במצפת הלמודית, אז הפרופסור שטיינמר רצה להמחיש לי כמה פה כל דבר מדוקדק. הוא אמר לי, 13 שנה, כמו 13 שנה שבצלמה בבית הלל, 13 שנה פה רבו ביניהם האורך של הערך גזל, והאורך של הערך גוי, והאורך של הערך גוי, באיזה ערך יהיה הפרק גזל הגוי? האם הוא יהיה תת פרק בערך גוי, או תת פרק בערך גזל? בסוף, מרוב שהם רבו, מה עשינו? הכרענו שיהיה ערך לפני עצמו גזל הגוי. אוקיי? ומה כתוב בערך גזל הגוי? שזה מחוק את הדיים. בהלכה אם פסק, גזל הגוי עשו. לו יצויר שהיה מותר גזל הגוי, אז היה מותר גזל הגוי, למרות שאין שום סבורה בזה, למרות שמה ההיגיון בזה. אז המאירי מנסה להסביר שמותר גזל הגוי, כי הגוי עם עצמם גזלנים, ואז פתאום שאנחנו יותר צדיקים, כל יש כוח. אז מה תגיד היום? השבת הגוי? ודעת הגוי, לא צריך להשיב. מה?
השבת... אתה מסופר על השוחד.
כן, 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 זה אותו דבר. ודעת הגוי? לא צריך להשיב. למה? איזה היגיון מוסרי יש בזה? מה פתאום? שום היגיון מוסרי יש בזה? זה בדיוק הנקודה פה. הביטול מראש לדבר הזה. בוא נראה עוד משפט פסקה. מה?
אני חושב שאני צריך לזה היגיון מוסרי.
במה? נכון, ולמחרת תמצא היגיון מוסרי בהפך הגמור.
מה?
ולמחרת תמצא היגיון מוסרי בהפך הגמור. אז ואז המצווה תהיה עוד טעימה. ואז המצווה תהיה עוד טעימה. אם אני אומר שמטרה של השבת הוודאי היא א' ב' ג' ומחד שכנע אותי שא' ב' ג' לא נכון, ילדה לדי ו', פתאום מצוות השבת הוודאי, תפסיק את הטעימה. צריך להיות מצווה לא טעימה. מה זה לכן? זה העיקר, הטעם, אבל שוב, זה לא אמון. אני רוצה להדגיש, בדרך כלל מה אומרים? ככה, יש טעם למצווה. מהרגע שהמצוות לא תהיה טעימה, אני אמשיך לעשות אותה. כן, זה האמירה תמיד. אנחנו עושים מצוות לא רק כי הן טעימות לנו, אלא כי אנחנו עושים מצוות לבורא. בסדר? אז אתה אומר, לא, אנחנו עושים מצוות רק כי הן טעימות לנו. אלא מהי? שחוש הטעם שלנו הוא חוש טעם נכון. חוש טעם נכון. דרך כלל, ככה לכאורה צריך להיות, באמת. אם היינו באמת בנויים כמו שצריך, אז גם חוש הטעם הפיזי שלנו, איך היה בנוי, מה שהיה בריא לנו, דרך אצל רוב בעלי החיים זה ככה. בעלי החיים זה אבולוציה, פשוט פשוטה. אם בעל חיים יאכל מאכל לא בריא, מה יקרה לו? אם לא תהיה התאמה אצל בעלי החיים בין טעים לבין בריא, אז מה יקרה להם? אם יאכלו מאכלים טעימים ולא בריאים, מה יקרה להם? ימותו. אנחנו בני אדם כל כך מתוחכמים שמתנו דרכים לאכול מתוק, סוכר, להרוס את השיניים, ללכת לרופא שיניים שישתיל לנו את זה. תגידו שאני רופא שיניים? תגידו למה? אני רב, מה עושים לרבנים? מתקשרים אליי, שלום הרב, אנחנו צריכים שמישהו יבוא לסתום פה חור מחר באיזה שיעור. ואני רופא שיניים, שאתם חורים כל הזמן. כן? בדיוק אתמול קיבלתי אס-אמס, סליחה של רגע אחרון. קלות שהן צריכות רופא שיניים. קלות שהן
מחקר שאומר שמה שטעים הוא בריא.
שמה?
שמה שטעים הוא בריא. אני לא מוכר שטעים, הגוף שם נקד יותר.
זה מחקר שמי שמציא אותו היה גרגרן. אני מודיע לך ש...
זה
לא
בארצות הברית.
זה מחקר ארצות הברית. תשוב, הגישה דרך בטל, נטורופטים, הגישה היא להשתדל לעשות כמה שיותר התאמה. אנחנו פשוט רואים שזה לא עובד. אם אני נותן לפציינט שלי דיאטה שהיא נסלדת על ידו, אז הוא פשוט לא יעמוד בה. לכן מה שהנטורופטים עושים זה נותנים לפציינט רשימת מזונות, זה 10 דפים, כל מזון אפשרי בעולם כתוב שם, והוא צריך לתת ציון מ-1-5, מ-1-10, לא משנה כל הנטורופט הפשטה שלו, וכשאני בונה לו את הדיאטה, אני בונה לו את הבעיקר מהדברים שנתן להם ציון 5-4, קצת 3, לא אכניס את ה-1-2, כי פשוט לא יעבוד, אבל לא כי אני חושב שמה שבריא טעים, בהחלט יכול להיות שלא. אני אשתדל מתוך הדברים שבריאים לאיש הזה לתת לו את הדברים היותר טעימים ולא את הדברים פחות טעימים לו. אם תיקח אדם שרואה ארטישוק ומקיא, תשים לו דיאטה של ארטישוק, חוץ מהשרצים שיש שם, תעזוב את זה עכשיו בצד, אז הוא פשוט לא, זה לא ילך, הוא לא יאכל את זה, כן? אבל בריא טעים זה המצאות שמדברים עליהם, אף אחד לא יצטרך להוכיח את זה מעולם, והמציאות מראה לכאורה ההפך הגמור. יכול להיות שבטבע הטבעי שלנו, מה זה הטבע הטבעי? מי יודע איפה הטבע הטבעי? בבטן אימנו. כשתינוק יצא באמת מהבטן, אז מה הוא מרגיש מה הכי טעים לו? חלב אימו, אבל לא בטוח, תן לו לאכול סוכר, הוא ימצוץ את זה בקטנו גרב. תראו את זה בברית, נכון? מה עושים בברית? מתחילים לתת לו מהיין, הוא כבר נהיה חסיד מהרגע הראשון, מתחילים עם משקה. עוד לא אסור ממנו יהודי, הוא כבר חסיד. עוד לפני שנהיה יהודי, כבר אסור ממנו חסיד. איך שאמרון מתחיל להכניס את המוסקיטו, עוד לא חתך אותו, כבר מהיין הוא נתן לו. ואתם, קודם חסיד אחרי זה יהודי. זה הסדר. בסדר, אני שפעם אחת הייתי סנדק, אז המוהל אמר לי, מי יותר חשוב, אני או אתה? אמרתי לו, תראה מה נשאר בסוף, אצלי נשאר התינוק, אצלך אורלה. אחרי שחותכים. אז עוד לא היה יהודי, כבר היה חסיד. אז מי אמר שהטעם של ילדים הוא טעם טוב? בכלל לא בטוח שהטעם שלנו טעם טוב. בכל אופן, בואו נסכם, יש לנו פה עוד הרבה. עכשיו, תרשו לי דקה, כי בזמן לנו טעם. יש פה עוד כמה פסקאות שקשורות לפרשה שלנו, שלא הבאתי אותם. כן? זמן רבנו טעם, כן. בפרשת ויצא, השפת אמת מתייחס, היה פה, איך קראו לבחור שק, דוד, כן? הוא כל הזמן, ככה, היה לו איזה ויכוח איתי כמה פעמים, סביב הזוהר המפורסם, שהמצוות הם 18, אנחנו זוכרים את זה? כל פעם שאני לגעתי את הטענה שיכול להיות שהמצוות הם לא טובות, זה כל פעם ששלף את המצוות הם 18. מה זה 18? עצות. אז השפת אמת מתייחס לזה בעשרות מקומות, יש איזה 30 פסקאות לפחות. אחת מהן בפרשה שלנו, הוא אומר נכון, מנחנה, המצוות הן מצוות. הן מצוות למה, רבותיי? לדבקות בשם יתברך, זה הכל. נקרא לכם ממש בקצרה, הבאתי פה, אין, זה לא לפניכם, יש שפת אמת בויצא, בראשית, בבו, במשפטים, בפסח. כן, נקרא לכם ממש ככה שני משפטים, כל אחד מהם. איפה זה? הנה. הם. כי המצוות, הם כולן עצות להידבק בו יתברך. בספר קורסים לך וכו' וכו'. כי אין הקורבן עיקר המכוון. כי הם רק עצות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, להיות המכוון להידבק האדם בשם יתברך. וכן הלאה, כל הפסקאות החוזרות אותו בכמה וריאציות, כמה ניסוחים. כלומר, אותו עיקרון, המצוות הן עצות, הנה חינם, אבל הן לא עצות למה? לאינטרס אנושי כלשהו. בסדר? המצווה יצא, תמיד הבנו שמה, המצווה יצא נפלא, אם תשמור טהרת המשפחה, יהיה לך טוב עם אשתך. אם תשמור נאמנות, יהיה לך דמות אב. אם תשמור כשרות, תהיה בריא. ותוכל אחרי זה לעשות דיאטה, כי תקנה שליטה עצמית באכילה שלך. אם תתקום, בקיצור, כל מצווה כזאת, עצים, כן? זה עצים וכל מיני דברים. לא, הם כולם עצות, אבל הם עצות כולנו לדבר אחד ויחיד. יש מטרת על אחת ויחידה, שאלה שמנת לנו, דבקות ושמנת בה, שום מטרה אחרת. אלא שכל המצוות כולן משרתות את האינטרס הזה, שאני מניח תפילין, אני משרת את זה, וכו' וכו' וכו'. וגם כשאני לא גונב אני עושה את זה, וגם כשאני לא רוצח אני משיג את המטרה הזאת. חוץ על הדרך אני משיג עוד מטרות, טובות או לא משנה, וכו' וכו', ויש רק מטרה אחת. בסדר? אני עושה סיכום, המהלך שהולך, ואני חושב שדרך כלל הוא בשפת האמת מאוד בולט, אבל הוא כמעט בכל תורת החסידות, הוא מאוד מאוד דומיננטי. יש אולי מעט הוגים חסידים משנים אחרת, אולי רב צדוק, אני לא חושב, יש ויכוח על זה, לא משנה, אבל ודאי שהמיינסטרים החסידי וזה ודאי הגישה. התפיסה החזית הקלאסית היא, אנחנו ודאי מחפשים טעמים למצוות. בתנאי שאני מבין מה זה טעם אמיתי. טעם אמיתי, מהות הטעם זה לרכוש חוש טעם אלוקים. בסדר? איך רוכשים חוש טעם אלוקים? מתחזקים ביראת שמיים, באהבת השם, באמונה גדולה, ותוצאה מזה לאט לאט בסופו של דבר רוכשים חוש טעם אלוקי. אני חושב דרך אגב שכשבאים היום מול הנוער, בסופו של דבר הם מעריכים את האמירה אותי הרבה יותר משל כל בובה מייסס האלה. אז בינים, חייר, כדאי לכם שמירת נגיעה, יוצאו להם ספרים שלמים של שמירת נגיעה, זה שומר, וזה, זה. משהו אחד, בסוף. להיות קדוש, להיות טהור, להיות רוחני, להיות אלוקי. כמובן, שמירת נגיעה מאפשרת לי לחיות חיי זוגיות טובה עם אשתי, עם אשתי, וזה יאפשר לי, וכו', 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 אבל מטרת העל היא אחת ויחידה. בסדר? כשדברים איתם על כל מיני מטרות ביניים, אז זה נראה להם, חביבי, אני יכול להשיג את זה גם בלי הפטנטים שלך.
שוב, זה צריך לשבת על הנחת יסוד, שאני רוצה להיות עובד השם.
נכון, אבל אני חושב שחלק ממה שנעשה מול הנוער היום, זה נסביר לו למה הדבר הכי מתוק זה להיות עובד השם.
כן, הדבר הכי מתוק זה להיות עובד השם, כי להיות עובד השם זה מאוד מתוק. והמהלך פה, אז אתה מאוד...
13 מיליארד שנה, זאת אומרת, השאלה אם אתה מאמין בו או לא מאמין בו. אם הוא לא מאמין, זה דיון אחר. אתה מאמין בו? אז אוקיי. שים לך הרמב"ם בנוי, פרק א', פרק ב', תחוץ לדעת תורה. פרק א', מצווה להאמין. אין שום עצה. פרק ב', האל הנכבד והנורא הזה מצווה להעבר אותו, להיראה אותו, כיצד יצא מתגונן בבירותיו ונפלאות. מה המנגנון? המנגנון הוא, אני מדבר כרגע על מי שמאמין, מי שלא מאמין זה דיון אחר.
מי שמאמין צריך גם להאמין שזה מתוק להאמין.
השלב הראשון שאני מאמין, בשלב השני של האמונה אני אומר שאני מאמין במישהו שברא עכשיו 13 מיליארד שנה, אז אני גם אוהב אותו וירא מפניו. שלב ג' אני מאמין שאם הוא כל כך אהוב וכל כך ירא עליי, כל מה שהוא נותן לי זה הדבר הכי מתוק והכי נחמד בעולם. זאת ההסברה הכי טובה בסופו של דבר, לעצמנו והחוצה גם כן. שלב ב', אפשר לראות גם את הטעמים המצוות, למה אתה שאלה, אבל קודם כל זה, הם הכי מעריכים את זה, זה נראה להם הכי כנה, הכי אמיתי. צריכים למכור להם, כדאי לכם, כן, את המצווה הזאת, כי זה ככה וזה ככה וזה ככה, אני יכול להשיג את זה בלי, שמירת נגיעה. אתה צודק, מצוין, יפה מאוד, זה מאוד מאוד נחמד הרעיון הזה. מה הקשר מזה לבין מקווה? למה צריך ללכת לטבול באיזה מים מאופשים שזה מישהו אסף אותם מהגג, מהגשם, ולא יודע מה? שום קשר מזה לבין זה, אוקיי? נגיד, לא שמירת נגיעה, סליחה, שמירת תרת המשפחה, זאת הרעיון של כלב לבעליו, בוא נעשה שבוע, בסדר? ושמתרחקים אחד מהשני, ואחרי שבוע נחזור, נשפוך על הראש טיפה שמן, ונגמר העניין. למה צריך מקווה? אבל כשתרד לפרטים לעולם לא תוכל להסביר את זה. אלא אם כן תיכנס כאן להסבירים פנימיים קבלים, לא משנה, אבל פשוט. כן, זה המגמה. בסדר? טוב, אני מציע לכם לעיין בשאר הפסקאות ששלחתי, יש לכם את הדף לפניכם. פה אני אשלח אולי גם את הפסקאות על העיתים, בסדר? שבהם רואים את הנקודה הזאת. אם נאסוף את כולם ביחד, זה המגמה שהשפת אמת. אין טעם אחר, וכו' וכו'. בסדר? טוב, אני חושב שבזה פחות או יותר השלמנו את שאלת היחס לנושא טעמי המצוות. אפשר להמשיך לדוש בזה עוד רבות, אבל אני ארצה מזה ככה. אולי משבוע הבא נעשה קצת שיעורי הכנה לחנוכה. בסדר? עד חנוכה נדבר ענייני חנוכה בפנימיות. חולי, מתאים לכם?
כן.
מה? טעמי מצוות חנוכה, כן. כן, בשביל להעיר את האור וזה, חנוכה
זה אור. שגם במצוות רבנן, זה רצון השם.
נר לי דקית.
אין לנסות שורים
בטעמי המצוות,
בוא נעשה את המצוות,
ואתה
נגיד. צריך לדבר,
עבד השם, עבד
השם,
טעמי המצוות,
אין מה למצוא
על זה. אלא אם כן, נלמד שכשאני מדליק נחנוכה, זה מחזק בי את אהבת השם, וירת השם, זה אני כן צריך ללמוד. איך מהדקת נחנוכה מחזקת בי את אהבת השם, זה כן צריך לעשות. כן. לא, 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 גם אני חושב, כשאני מקיים את זה בחנוכה ולומד איך המצווה הזאת גורמת לי להתחזק באהבת השם, אז אני קונה את הטעם הזה. זה כן צריך להתבונן בזה. זה לא יבוא לבד. יאללה.